כן, אנחנו השארנו בפעם שעברה בעצם שאלה ביחס לדיון פה, כן? כלומר, כשאנחנו דנים בשאלה איזה בן אדם נמצא במדרגה יותר שלמה, זה נראה ברור. ברור שמי שכבר המתעורר שלו נקרא לזה ככה, והמסקנות השכליות שלו, כן, הרי כדי להיות האדם הזה שהוא אומר שבאופן טבעי, כן, בלי להתגבר על יצרים, אתה כבר עושה את מה שצריך. זה אומר שהמסקנות של השכל שלך כבר נמצאות במקום הנכון, וזה גם אומר שגם המתעורר שלך נמצא במקום הנכון. המידות נמצאות במקום הנכון. אז מה ההתלבטות פה? עכשיו, כדי להבין את הצד השני, אולי ננסה להבין האם יש פה איזושהי מעלה, בכל אופן צד מסוים של מעלה, לכובש הזה. אז בואו נראה מה הכובש הזה צריך. עכשיו, ברור שכדי לכבוש את הנטייה הלא טובה ולכוון את עצמך למקום הנכון, אז מה אתה צריך? אתה צריך את המסקנה השכלית הנכונה, נכון? אחרת אתה תדחף את עצמך למקום הלא נכון. אז ברור שקודם כל הכובש הזה, מבחינת השכל, בהבחנה בין הטוב והרע, יש לו את ההבחנות הנכונות. זה נראה ברור. עכשיו, דבר שני, אם אני לוקח את המידות הנפשיות, יש לו מידת גבורה, כלומר יכולת הכבישה, המידת הגבורה הנפשית מאוד מפותחת. הרי אם אין לו מידת גבורה מאוד מפותחת, הוא לא יצליח לעשות את הכבישה הזאת. שוב, אנחנו מדברים על אדם שמבחינה מעשית, המעשים שלו מתוקנים. רק ההבדל בינו לבין האדם השלם, איך שהם הציגו את זה פה, כן? זה שהוא כן משתוקק גם אל דברים רעים, רק הוא מצליח לכבוש. עכשיו, איך נוצרת הכבישה? הכבישה נוצרת על ידי זה שיש לך מסקנה שכלית נכונה, ואתה מצליח להשליט את השכל על המתעורר, נכון? את השכלי על המתעורר, את המסקנות של השכל על המתעורר. איך מצליחים להשליט את המסקנות של השכל על המתעורר? איך זה קורה, הדבר הזה? אז זה קורה באופן פשוט על ידי מידה נפשית שנקראת גבורה. זאת אומרת, אתה יכול לכבוש את הכוחות ולהשליט את השכל הזה. עכשיו, יכול להיות גם כן שיש משהו שהוא בקשר בין המסקנות של השכל לבין המתעורר. זאת אומרת, הרי השכל הוא משפיע על המתעורר. עכשיו, כשהמתעורר עצמו כבר מעוצב על פי מסקנות השכל, דיינו שהמידות כבר מתוקנות, אז אתה לא צריך את היכולת הזו, כן, של התקיפות של הדעת שתשלוט על המתעורר, כי המתעורר כבר הוא בלב אחרי ככה. פה יכול להיות שיש עוד נקודה בנפש שהיא משוכללת אצל הכובש, חוץ מאשר זה שצריך להיות לו מידת גבורה כזאת מפותחת, יכול להיות שהקשר בין השכל המתעורר, הוא צריך להיות קשר מאוד, מאוד חזק, נקרא לזה ככה, בדומיננטיות של השכל. אני מחיש לכם את זה. בואו ניקח שני אנשים. נבחן אותם ביחס למידת הנדיבות, כמו שהבאנו דוגמה פעם שעברה. יש לנו את ראובן, שראובן הוא נולד נדיב. זאת אומרת, כשהנפש שלו התמזגה עם הגוף, הכל היה בסדר, הגוף מותאם למידת הנדיבות, כמו שאמרנו שככה זה עובד, והוא נולד נדיב, הוא בתור ילד בגיל 4, כשהגיע לגן עם הפרוסה שאמא שלו הביאה לו, והיה שם שוקולד שהוא מאוד אוהב, אבל היה ילד שלא היה לו, אז הוא יודע לחלק את הפרוסה ולהביא לילד שלא היה לו. זה ראובן. כמובן, זה לא בא מאיזה מסקנות צריך להיות עמוקות, ולא ממידת גבורה, פשוט זה כבר נמצא אצלו, במתעורר. שמעון לעומתו, הוא לא בדיוק ככה, כלומר, כשהיה לו פרוסה שטובה לו, שכיף לו איתה, והחבר שלו לא הביא, הוא בתחילה ככה היה הולך לזה פינה, כאילו הוא לא ראה את החבר ההוא, וזה. לא נעים לו קצת, אבל הוא ידע איך להסתדר, לא להביא. זאת אומרת, הוא לא נדיב. הוא לא נדיב. עכשיו, כשהוא גדל, אז הוא הבין שצריך להיות נדיב, הוא הבין בשכל, שצריך להיות נדיב, ועכשיו הוא רוצה להיות מעשית נדיב. הוא צריך להתמודד, נכון? זה הכובש הזה, הוא צריך להתמודד עכשיו, עם הנטייה שלו. עכשיו, כדי להתמודד, מה שהוא חייב לעשות זה להשליט את מסקנת השכל, מסקנת השכל שצריך להיות נדיב, למרות שהוא לא נדיב, על המתעורר שלו, שהמתעורר שלו לוקח אותו להתקמצן, זאת אומרת, לשמור על זה לעצמו. נכון? הוא צריך להשליט מסקנת... עכשיו, איך תהיה השלטה? כי יש מערכת יחסים בין ההחלטה של השכל, הרי איך השכל מניע את המתעורר? יש משהו כזה בנפש, שהחלטת השכל, דיברנו על זה בפרק הראשון, שהחלטת השכל היא מניעת המתעורר. כן, עכשיו, ככל, אני אקרא לזה תקיפות הדעת, כן? ככל שאדם יש לו יותר את תקיפות הדעת הזאת, חוזק הדעת הזאת, לדעתי זה סוג של גבורה, כן, שקיים, אז זה יצליח. עכשיו, בעוד שרובן בעצם אצלו המידה הזאת היא לא מפותחת, של תקיפות הדעת והגבורה הזאת, ויכול להיות אפילו שהוא לקוי בה. זאת אומרת, יכול להיות שבגבורה, אותו רובן שדיברנו מקודם הוא לוקה. לעומת שמעון, שכדי שהוא יצליח בסופו של דבר מבחינה מעשית לנהל את עצמו, על פי משכלות השכל, הוא חייב לפתח את תקיפות הדעת הזאת, את הגבורה הזאת. כן? אז פה יש נקודה מאוד מפותחת אצל האנשים האלו הכובשים. הנקודה הזאת. עכשיו, יכול להיות, אולי יש מקום להתלבט. אולי בסך הכולל של הנפש, התקיפות הדעת הזאת היא מקנה יתרון על פני האנשים שאין להם צורך באיכות כזאת של גבורת של הגבורה הנפשית, גבורת השכל הזו. אולי זה ההתלבטות פה. עכשיו, מה הסברה שהדבר הזה יהיה כל כך משמעותי? הרי בסופו של דבר מדברים פה על אדם, על רובן הזה שתארנו אותו מקודם, שהוא גם גיבור. זאת אומרת, לא כמו שתארתי במקרה שהבאנו כדי להמחיש, שיכול להיות שמישהו יהיה מושלם במשהו אחד ויהיה לו חיסרון במשהו אחר. אבל הוא גם גיבור. ויכול להיות שגם הוא, כשהוא יצטרך, נניח, לעשות איזשהם פעולות של, שמצריכות גבורה, לקפוץ לים ראשון, אז הוא ידע להפעיל את הגבורה הזאת אצלו. הוא ידע להפעיל את הגבורה הזאת אצלו. אבל מה בכל אופן, אולי יש יתרון לשימון, בדומיננטיות של הגבורה הזאת. זאת אומרת, אצל הרובן הזה, זה קיים אצלו כחלק מה... מידות שכבר מקובעות אצלו במתעורר. אז המידה הזאת היא תבוא לידי ביטוי כשהיא תצטרך לבוא לידי ביטוי. לעומת זאת, אצל שמעון, כל הזמן זה בא לידי ביטוי. כל הזמן המידה הזאת היא בא לידי ביטוי. אז בהקשר הזה, יכול להיות שיש לו שלמות מיוחדת. כן, זאת אומרת, כי בעצם הוא חי כל הזמן מתוך העוצמות האלה. עכשיו השאלה היא, האם יש סברה לומר שהעובדה שאדם חי מתוך העוצמות האלה, של גבורה כזאת, זה מחפה על חסרונות אחרים שקיימים במידות, עד כדי שהדבר הזה יהיה יותר, האישיות שלו תהיה יותר משמעותית, כן? מאשר האישיות של מישהו שכבר המידות שלו מתוקנות, זאת אומרת, האם יש בזה איזושהי סברה? הדבר היחיד שאני יכול לעלות בדעתי, זה אולי, בגלל שיש פה איזשהו, הייתי אומר, תכונה שכלית. תכונה שכלית מאוד, מאוד, מאוד חזקה. זאת אומרת, הקשר בין השכל לבין המתעורר, ביכולת השפעת הדומיננטיות של השכל, אצל הכובש, אנחנו רואים את זה בעוצמות מאוד מאוד גדולות. ובגלל שעיקר המעלה הנפשית זה השכליות, כן? אז ייתכן אולי שהדבר הזה מכריע. אני רק אומר את זה בתור אב אמין, למרות שהסברה הפשוטה אומרת שכיוון שלשני יש את הגבורה הזאת, הוא לא צריך להוציא אותה לפועל כל הזמן. אבל יש את התקיפות הדעת הזאת. אני אתן לכם דוגמה להמחיש לכם את זה. לא יודע אם חצי לכם לפגוש בחיים, אני מתאר לעצמי שראיתם כל מיני אנשים כאלה. אפשר לראות את זה אפילו במסגרת בית ספר. איך אתה יכול לראות תלמיד שמגיע להישגים כי קל לו בלימודים. הוא מוכשר, יש לו את ה... מגיע להישגים. עם מאמץ ממוצע, הוא מגיע להישגים. ויש תלמיד שהוא פחות ממנו בכישרונות הבסיסיים, אבל הוא גם מגיע לאותם הישגים, אבל מתוך מאמץ קבוע של התגברות ונחישות ושליטה עצמית, הוא לא יכול, הוא, מה שהראשון עושה בשעתיים, הוא צריך 5 שעות, ולחוף את עצמו 5 שעות, זה הרבה יותר קשה מאשר לשעתיים. והוא לא מוותר. עכשיו נגיד, האנשים מהסוג הזה, כן, האנשים הלא מוותרים האלה, שלא מוותרים לעצמם, אפשר לראות שיש בהם איזשהו משהו שמאוד מאוד מרשים, מבחינת, כמו שאמרנו, היכולת הזאת, היכולת הזאת היא לחוף את עצמך לדבר האמיתי, כאילו, השכליות הזאת. כן, הרי אתה צריך שכל, כאילו, שיגיד לך, זה האמת, ואתה צריך גם את גבורת השכל הזו. אז אפשר להבין אולי בתור אבא אמינא, שאולי זה מה שהרמב״ם יציג את זה בתור איזה צד אחר, מאשר מה שנראה על פי השכל הפשוט. זה אפשרות אחת להבין את המהלך פה. אפשרות שנייה, זה יכול להיות שפשוט הרמב״ם, זה מיתד פשיטה, לא שיש הווה אמינא בצד השני, הוא יותר בא להסביר למה התכוונו חז"ל. זאת אומרת, זה בעיקר מה שהטריד אותו, הוא רק מציג את זה בצורה כזאת. זאת אומרת, זה לא שהרמב״ם אומר, שמע, אני מתלבט בין שני הצדדים, ותראה, הנה הפילוסופים, ושלמה המלך ספר שלי אומר משהו מסוים, וחז"ל אומרים משהו אחר, ואני צריך להכריע עכשיו. יכול להיות שכל הצגת הדברים בצורה הזאת, היא יותר באה להבהיר את מה התכוונו חז"ל. זאת אומרת, יכול להיות שפשיטה לו שאין צד אחר מאשר מה שהפילוסופים אמרו, זה ברור שזה הדבר המושלם, רק אולי לכאורה מחז"ל רואים לא ככה, ואז זה בעצם רק צורה של הצגת הדברים, כדי שבסוף נבין מה באמת חז"ל התכוונו בדבריהם. זה שתי אפשרויות. כן.
איך יכול להיות בכלל ההבחנה בין מעולה כאילו למושל? משל זה כאילו, ברגע שהמושל כובש את עצמו, אז באיזשהו שלב הוא נהיה מעולה.
כן.
זה לא שהוא מוקדם ל...
נכון. לא,
אבל... יש בחירה עם או זה או זה, כאילו, בסדר כזה, לא?
בוא נסך את השאלה שלך. אתה אומר, אם זה מעולה להיות מושל, זה יותר טוב מאשר להיות הסוג הראשון, אז לכאורה אין עניין להגיע למצב שאתה עם מידות מתוקנות, כי אז אתה כבר תפסיק להיות מושל. נכון? כי אז אתה כבר תפסיק להיות. אז אתה תפסיק להיות מושל. אז נכון, זה עוד השלכה. זאת אומרת, זה גם מה ששאנו בפעם שעברה, מה שפתחנו היום. זאת אומרת, מה ואמינה להגיד לא כך. אתה רק מחדד את זה דרך זה, אבל זה אותו מטבע רק בצד השני שלו. זאת אומרת, אם זה כל כך מעולה להיות מושל, אז בוא נרגיל את בני האדם לא להיות בעלי מידות מתוקנות, לא צריך. בוא נפתח להם רק את היכולת שליטה הזאת. אז בחילה מעשית הם יעשו את המעשים הנכונים, והנטיות שלהם יישארו. היא לחינם, זה כלול בצד הזה.
אבל המעולה, אבל הוא כאילו כבר... הוא אחרי כבר, הוא
מתגבר
בעצם.
זה אותה שאלה ששאלה. לא, אז לצד הזה, שהמושל עדיף, אז אומרים לך, תשמע, אל תתקן את המידות. זאת אומרת, העיקר שאתה מתחילה מעשית, תעשה את המעשים הנכונים, ומבחינה מידותית, מה שאתה תפתח, זה את התקיפות הדעת הזאת, והגבורה הזאת, שמאפשר אותך להניג את עצמך נכון. תשאיר את המידות, הפוך, תשאיר אותם כך. זה צריך אותך כל החיים, להיות אדם מאוד, מאוד עוצמתי. זה מאוד חזק. אני רק העליתי הווה אמינא, אולי למה זה ככה? אני יודעתי, גם אחרי מה שסינגרנו ביחס לדבר הזה, נראה לי שבסופו של דבר די ברור שהשלם במידות זה הדבר המתוקן. וכמו שאתם כבר אומרים, הרי בפרקים הקודמים כל הזמן הרמב"ם דיבר איתנו, בוא, אתה צריך להביא את המידות שלך למצב ש... אתה לא מתלבט, אתה עושה את הטוב בלי התלבטויות, אז מה פתאום הוא חוזר אחורה? לכן יותר נראה לי כמו אפשרות השנייה שאנחנו אומרים שזה יותר אופן של הצגת הדברים. זאת אומרת, זה ברור שהפילוסופים צודקים, אבל מה אנחנו עושים עם חז"ל? לכאורה לא נראה כך. ואז בואו נבין מה חז"ל התכוונו. טוב, אנחנו נעצור כאן.